ערב טוב. פרשת אמור. אחת הסוגיות המעניינות בפרשת אמור היא סוגיה של קידוש השם. כתוב בפרשה שלנו, תכף נמצא את זה. ולא תחללו את שם קודשי, ונקדשתי בתוך בני ישראל, אני השם מקדישכם. עכשיו כאן נשאלה שאלה מאוד מעניינת, האם מצוות קידוש השם היא בחפצה או בגברה? מה הכוונה? האם המצווה היא על האדם או על עצם העניין?
או על עצם?
העניין, קידוש השם. זאת אומרת, האם צריך שיעשה קידוש השם ולא משנה מה? זאת אומרת, זה בעצם העניין, או זה מצווה על הבן אדם לעשות קידוש השם. מה הנפקא מינה, מה זה משנה? מה שמשנה זה, מביא אותנו לסיפור על האבא של הרב לאו, שזכר צדיק לברכה, שנהרג בשואה, והוא כתב ספר על קידוש השם, ודף אחד מהספר הזה נשמר, והדף הזה מדבר על קידוש השם על ידי ילדים. ומה הרעיון כאן? הרעיון הוא האם מותר, איך אומרים, לילד למות על קידוש השם, או יותר נכון, האם ההורים מותר להם לתת לילד למות על קידוש השם, האם זה חובה שלהם למות על קידוש השם, או שבעצם אסור להם. מה הכוונה? אם המצווה היא על האדם, ממילא אם הוא לא בן מצוות או בת מצוות, הוא לא מחויב במצווה. זאת אומרת, ילדים לא מחויבים במצוות קידוש השם. אבל אם המצווה היא על החפצה, על עניין של שיהיה קידוש השם, אז זה לא משנה אם זה ילד או מבוגר, אם זה אישה או ילדה, זה ממש לא משנה. כי המצווה היא קידוש השם. והיא לא על האדם, אלא על עצם קידוש השם. וההבדל הוא מאוד פשוט. זאת אומרת, אם המצווה היא על האדם, ממילא ילדים לא חייבים בקידוש השם. אבל אם המצווה היא על קידוש השם עצמו, אז גם ילדים מחויבים בעניין. זו סוגיה מאוד, איך אומרים, מפחידה, סוגיה מאוד רגישה, מאוד קשה. ולאורך הדורות השאלה הזאת עלתה. שכשהיו, אנחנו כולם מסורים את הסיפור עם חנה ובניה, שזה שמה בעצם אחת השאלות ששאלו, איך, מה פתאום היא נתנה לילדים שלה למות על קידוש השם? הרי אם המצווה היא על האדם, הרי הם לא חויבים, הילדים שלה לא מחויבים במצוות, וממילא היה אסור לה לתת לילדים למות על קידוש השם. אבל אם כמו שלמדנו עכשיו, וזה בדרך אגב, כך נפסק להלכה, שבעצם המצווה היא קידוש השם, וכמו שנכתב כאן, לא כתוב כאן וקידשתם אותי, אלא ונקדשתי בתוך בני ישראל. זאת אומרת, העניין של קידוש השם הוא המצווה, ולא משנה מי ומה. המעשה עצמו הוא המצווה, ולא על העושה. יש העושה, שזה, בשפה של הגמרא, זה הגברה, העושה, הגבר, האדם, והחפצה זה המעשה. זאת אומרת, האם המצווה היא על המעשה או על העושה? ובמקרה הזה נפסק להלכה כמו שכתוב כאן. כתוב, ונקדשתי בתוך בני ישראל. זאת אומרת שהמצווה היא על המעשה ולא על העושה. עכשיו, המעניין הוא שדף אחד ששרד מהספר הזה, זה הדף הזה שמדבר בקידוש השם על ידי ילדים. והדף הזה התגלגל לארץ והגיע לידיים של הרב לאו. היום הוא שמור באיזשהו מקום. וזה מביא אותנו לסוגיה שמחוברת לעניין של למות על קידוש השם. כשאנחנו מדברים על קידוש השם, באופן אוטומטי עולה העניין למות על קידוש השם. אבל האמת היא שהדבר היותר חשוב זה לחיות על קידוש השם. וזה בעצם מאוד מעניין שכאן בעצם נפגשו שתי הסוגיות ביחד. מכיוון שהרב לאו ואחיו, זה זיכרונו לברכה שנפטר לא מזמן, הם בעצם קידשו שם שמיים בחיים שלהם. הם ניצלו מהשואה, והרב לאו המשיך את השולשלת של הרבנים שממנה הוא בא, שזה קידוש השם הכי גדול שיכול להיות, והילדים שלו גם הם ממשיכים בדרך. הרב הראשי הנוכחי, גם הוא הבן של הרב לאו. זאת אומרת שאנחנו רואים כאן בעצם קידוש השם שנעשה בחיים. ותמיד עולה השאלה, מה יותר חשוב? למות על קידוש השם או לחיות על קידוש השם? למה?
בחיים
זאת אומרת, החיים זה דבר מתמשך. לחיות על קידוש השם זה הרבה יותר קשה מאשר למות על קידוש השם. כמה שזה נשמע אכזרי, אבל זה אלה עובדות החיים. למות על קידוש השם, אז הוא מת. בסדר. מצווה גדולה, עצומה, אין ספק, אבל הדבר היותר גדול זה לחיות על קידוש השם. מה המשמעות של לחיות על קידוש השם? זה משמעות רחבה ולא פשוטה בכלל. כי לחיות על קידוש השם זה אומר להתמודד עם כל מה שקורה מסביבך, ללחום באלה שצוחקים על היהדות למיניהם, אפילו לא להתייחס לחברים שלנו לפעמים שצוחקים על דברים כאלה ואחרים שאנחנו עושים, כי הם לא שומרים מצוות, ואנחנו כן שומרים מצוות. זאת אומרת, לחיות על קידוש השם זה דבר הרבה הרבה יותר חזק, וזה מביא אותנו להתחלת הפרשה. התחלנו הפוך. אמור, אומרת לנו הפרשה, ויאמר השם אל משה אמור לכהנים בני אהרון ואמרת עליהם לנפש לא יטמא בעמיו. וכאן על ההתחלה יש לנו כאן כמה שאלות. ויאמר השם אל משה אמור לכהנים בני אהרון ואמרת עליהם. אם אמרת אמור לבני אהרון, אז מה אתה צריך ואמרת? אמור ואמרת, יש כאן כפילות. אני יכול לקרוא את הפסוק, ויאמר השם אל משה אמור לכהנים בני אהרון לנפש לא יטמא בעמיו. כולם מובן? מובן. אז מה אני צריך את התוספת? ויאמר השם אל משה אמור אל הכהנים בני אהרון ואמרת עליהם. הרבה פרשנים התעסקו בדבר הזה. אחד מהפירושים הוא להזהיר גדולים על הקטנים. יש עוד שלוש מקומות, עוד שתי מקומות שיש את העניין הזה של הסוגיה הזאת. מה זה להזהיר גדולים על הקטנים? אז קודם כל בפשטות, ההורים להזהיר אותם על הילדים שישגיחו עליהם. אבל יש גם את העניין של גדולים מבחינת גדלות, מבחינה רוחנית. שעולה לשם גדולים מבחינה רוחנית, הרבנים, המנהיגים, שהם בעצם מזהירים אותם להזהיר את הקטנים, להזהיר את הגדולים על הקטנים. כי ישנם מצוות שבעצם יש חשיבות עליונה לעניין הזה. למה? מה העניין? על איזה מצווה מדברים כאן? לנפש לא יטמא בעמיו. זו סוגיה מאוד מעניינת. כתוב כאן גם, הכהנים בני אהרון ולא בני אהרון הכהנים. כי לכאורה זה לא הסדר הנכון. ולא רק זה. הכבוד כאן בעצם ניתן למי? לבני אהרון ולא לאהרון. כי אהרון הוא אהרון הכהן. אבל כאן כתוב, הכהנים בני אהרון. זאת אומרת, מי הוא החשוב כאן? בני אהרון. כאילו אהרון הוא בשוליים. ולא רק זה, זה גם כתוב בצורה מוזרה. כי אני, ואני רוצה להגיד לבן אדם, אני אגיד, הסנדלר משה, אני אגיד משה הסנדלר. לא אגיד הסנדלר משה. משה הסנדלר, בדרך כלל. וגם כאן, היה צריך לקרוא את זה, בני אהרון, הכהנים. אבל זה לא מה שכתוב. ומה זה בא ללמד אותנו? זה מתחבר לאמור ואמרת. מה הבעיה עם, עם הבנים של הכהנים? בוא נגיד שאנחנו חיים בזה סביבה, בית המקדש קיים, מקריבים קורבנות, יש תרומות ומעשרות, הכהן ובני משפחתו אוכלים תרומות ומעשרות. כדי לאכול תרומות ומעשרות צריך להיות בטהרה. אי אפשר להיות בטומאה. בטומאה אי אפשר לאכול את התרומות ומעשרות. זאת אומרת שעכשיו שהילד של הכהן יוצא החוצה לשחק עם החברים שלו, יש לו בעיה. כי החברים נוגעים בכל מיני דברים, שרצים וכו' ומי יודע מה, ולא אכפת להם להתאמה. למה הם חוזרים הביתה, אוכלים ארוחה רגילה, שלא צריכים להיות טהור בשביל לאכול אותה, אבל הילד של הכהן חוזר הביתה, צריך לאכול תרומות ומעשרות, זה צריך להיות בטהרה. אז הוא צריך בעצם להיזהר יותר מהילדים האחרים. אז הוא יכול לבוא לאבא ולהגיד, מה זה לא פייר? מה, יוסי משחק עם החול, נוגע בן, נוגע בשם, נוגע שם, ואני אסור לי ואסור לי ואסור לי. למה? אז אבא צריך להסביר לו, אמור ואמרת, לכן יש כפילות. כי הוא צריך להסביר לו ולהדגיש את ההבדל. טוב, אז מה זה אומר לנו? הרי היום, עם כל הכבוד, אין בית מקדש, והתורה היא תורה נצחי. ולא כולנו כהנים. אבל מה אומר הקדוש ברוך הוא? אתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. זאת אומרת, כל אחד ואחד באיתנו במובן מסוים הוא סוג של כהן. ומה הכוונה? הכוונה היא לשמור על הטהרה. בתוך הטומאה. לנפש לא יטמא בעמיו. מה זה טומאה וטהרה? זה לאו דווקא דברים של אוכל ושרצים. זה העניין של טומאה, טומאה. זאת אומרת, היום אנחנו חיים בעולם שאינטרנט, תקשורת, והדברים כל כך קלים להשגה, אם פעם מישהו רצה לחטוא בחטא מסוים, היה לפעמים צריך לעשות שמיניות באוויר, אבל מאוד מאוד לעבוד קשה כדי להגיע לאותו מצב של חטא. היום? בשניות. אפשר להגיע לכל מקום, אפשר לראות כל מה שרק רוצים, ודברים שלא צריכים לראות, אנחנו חיים גם בחברה שהיא חברה תאוותנית, חברה שרצה אחרי סיפוקים, ולא רק זה, מסיפוק לסיפוק, סיפוקים מיידיים, ואף פעם, איך אומרים, תמיד רוצים עוד משהו מעניין, גברו אחד, רוצים עוד דבר. עכשיו, אנחנו חיים בתוך האווירה הזאת. והילדים שלנו גם. איך אנחנו נלחמים בזה? יכול להיות, בוא להגיד, הרים ידיים, שוב, אני לא מסוגל להילחם בזה, תראה מה שהולך כאן, תראה. אומר הרב זלמן צורוצקי, ישנם שתי סוגי חינוך לילד, וזה האמור ואמרת. יש את האמור שזה הבית והבית ספר, ויש את האמרת שזה הרחוב. וצריכים לקחת את זה בחשבון. כי לא יכול להיות סתירה בין הדברים, או אם יש סתירה, צריך בעצם אמור ואמרת. עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ואסור להתייאש. זאת אומרת, אנחנו צריכים קודם כל לדאוג שהחינוך של הבית יהיה הכי טוב שיכול להיות. וגם לבחור את הבית ספר הכי טוב, המורים הכי טובים, בשביל לחנך את הילדים שלנו. אבל דבר אחד אנחנו לא תמיד יכולים לבחור, וזה הרחוב. כי לפעמים אנחנו נתקלים וגרים בסביבה, שברחוב יש כל מיני דברים שהם לא ראויים ולא טובים, והילדים נחשפים אליהם. ואז יכול לבוא ולהגיד מישהו, אז איך אני מתמודד עם זה? אז התורה אומרת לו, אמור ואמרת, לא להתייאש. תגיד עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, וזה יחדור. ואם אתה תשמור על הבסיס היסודי, של הבית, כמו שצריך, זה גם ישפיע ברחוב. אבל אם אתה תזניח את החינוך שלך בבית, כי במקרה הזה אתה צריך להגביר את החינוך, זה אמור ואמרת, הכפילות הזאת, להגביר, להתאמץ יותר במצב רגיל. כי אם אנחנו חיים בסביבה שכולם דתיים, וכולם שומרים מצוות, וכולם שומרים שבת, וכולם עושים את הדברים שצריך לעשות, אז אין בעיה, מאוד קל לחנך בצורה כזאת. אבל אנחנו כולנו יודעים שהמצב הוא לא תמיד כך, ולפעמים הוא מאוד מאוד גרוע. אז יכול בן אדם לאהוב ולהגיד, טוב, מה אתה רוצה ממני? אני, אתה הקדוש ברוך שמת אותי בסביבה כזאת עוינת, אתה מצפה לי שעשה ניסים ונפלאות? אז הקדוש ברוך אומר לו, כן. והיה אומר השם אל משה, אמור אל הכהנים בני אהרון, אתם ממלכת כהנים וגוי קדוש. ואמרת עליהם, תגיד עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם. אין. חינוך גם אף פעם לא נגמר. צריך עוד פעם ועוד פעם, ובסופו של דבר, תדעו לכם, שזה משפיע. זה משפיע. זה משפיע בצורה שאתם לא תאמינו. זה מחלחל פנימה. זה כמו שתמיד אני מספר, כמו שתמיד אני מספר את הסיפור עם הבן שלי שהתחיל לעשן. זאת אומרת, אני הייתי מעשן, זה פעם, קופסת סיגרות באוטו, והבן מה עושה? פתאום אני רואה, הסיגרות, איך אומרים, הולכות מהר. אני לא מעשן כל כך הרבה. כן? הבנתי שיש שותף נסתר. מהר מאוד גיליתי שהשותף הנסתר זה הבן שלי. עכשיו, מה אני עכשיו בא ואומר לו? זה לא טוב לעשן, אל תעשן. מה הוא אומר לי? אתה מעשן, אתה אומר לא לעשן ואתה מעשן, טוב, אז הפסקתי לעשן. אז הוא אומר לי, יופי, אתה גיבור, עד גיל 40 ישן, גם אני אעשן עד גיל 40. מה תגידו על זה? תרימו ידיים. לא, לא הרמתי ידיים ולא ישנתי. אז היום הבן שלי לא יכול להריח סיגריה. למה? בהתחלה זה לא השפיע בכלל, אבל זה עובד, וזה לפעמים אנחנו, וזה מסר לכולנו. לפעמים אנחנו עושים דברים, ונראה לנו כאילו זה לא עובד, זה לא משפיע. תדעו לכם, אם אתם תהיו דוגמה, ואתם תמשיכו אמור ואמרת, זה משפיע. זה תמיד משפיע. צריך פשוט להיות עקביים. ולהיות עקביים זה אומר, להיות גם דוגמה אישית. זה לא מספיק להגיד בלה 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 בלה. זה לא עוזר. רק דוגמה אישית. וזה בעצם מה שאומרת לנו כאן התורה. וזה המשמעות של קידוש השם. מה זה קידוש השם? קידוש השם זה לעשות את הדברים גם כשזה לא קל, וגם שצוחקים עליך. כי לפעמים הילדים באים, כמו שאנחנו באים להורים שלנו, הילדים באים ואומרים, מה אתם מבינים בכלל? אתם איפה? בזמן שלכם היה מה שיש היום? מה אתם יודעים? היום אתה רוצה לדעת משהו? פותח דוקטור גוגל, פרופסור גוגל, הרב גוגל, הכל גוגל, 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 שמוגל. זה כמו גוגל מוגל, שכזה, מה? גוגל מוגל, גמרנו, פתרו את כל הבעיות, הם לא צריכים את ההורים כבר. יש אינטרנט, אומר להם הכל. אז בעולם הזה אנחנו נלחמים. ובעולם הזה לפעמים צריכים לשמור על העניין הזה של קידוש השם, שזה להמשיך בצורה עקבית בדרך של ישראל סבא. כן. זו הדרך האמיתית. אין דרך אחרת. אומרים חדש מן התורה אסור. מה זה חדש מן התורה אסור? יש תבואה. שאסור לאכול אותה עד שלא עובר אתה... רק אחרי היום הראשון של פסח מותר לאכול, זה אחרי תרומת העומר. אחרי שמביאים את העומר ואז אפשר להתחיל לאכול את התבואה החדשה. אז מזה לומדים מורה חדש מן התורה אסור. עכשיו, יש כאלה שמתפרסים את זה פשוט כזאת, אחרת, שאפשר לקחת כל דבר לכל הכיוונים ולכל הצדדים, אבל הנקודה האמיתית היא שבאמת צריך לדעת ולהבין מה זה חדש מן התורה אסור. אם מישהו חושב לרגע שמשהו בעולם הזה מתחדש ולא כתוב בתורה, הוא לא יודע מה הוא מדבר. הכל כתוב בתורה. לא תמיד אנחנו רואים, לא תמיד אנחנו מבינים. אבל איך אמר, בן בגבג אומר, הפוך בה והפוך בה, זה כולה בה. הכל נמצא בתורה. ואתם יכולים לראות דברים מדהימים, והדברים כתובים, והכל כתוב. עכשיו, אם מישהו יכול להגיד, התורה וזה, פרימית, לא שום דבר. עכשיו, יצחקו עלינו. אין מה לצחוק. אנחנו מחזיקים את נר האמת. זהו, האמת היא התורה. והתורה היא תורה נצחית, כמו שעכשיו ראינו משל, כהנים. מה אין בית מקדש? אז ראינו שמדברים כאן אלינו. לא מדברים אל הכהנים דווקא, מדברים לכל אחד ואחד מאיתנו. לנפש לא יתאמה. לשמור על טהרה. וטהרה לא במובן הגשמי, אלא במובן הרוחני. אנחנו באנו כאן למאבק. ומישהו חושב שהמאבק הזה אי פעם נגמר? לא, הוא אף פעם לא נגמר. יש לנו תפקיד לבצע. יש כאן עוד כל מיני דברים כאלה ואחרים שמדובר על העניין של מי מותר לו ומי אסור לו לעבוד בעבודת המקדש. יש כאן כל מיני תומעות לחול יופיים, אבל כל הרעיון הוא כאן מבחינתנו, כדי שאנחנו באמת נתחבר לדברים, זה העניין של תומעה וטהרה במובן הרוחני. דרך אגב, העולם הרוחני מחובר לגשמי. וזו דרך אגב אחת הטעויות הגדולות ש... נפוצות לצערים הרב היום. יש את אלה שלומדים קבלה. אתמול נסעתי, ראיתי אוטובוס, קבלה, שיעורים בחינם לקבלה ופה ושם. יושב איזה מין, איזה רעיון כזה, שבעצם כל המשמעות שלנו היא פנימיות. עכשיו תראו איך מעוותים מסר. אנחנו כולנו יודעים, רחמנא ליבא בעיא. הקדוש ברוך הוא רוצה את הפנימיות, רוצה את הלב. אבל הלב הזה מחובר למשהו. אנחנו לא רוחניים, אנחנו גוף ונפש. זה מחובר. אנחנו לא נשמה בלבד, אנחנו נשמה וגוף. ואי אפשר להפריד ביניהם. אז מה באים ואומרים? אומרים, תשמעו, כל המצוות וכל הדברים, יש להם מטרה להפוך אותנו ליותר רוחניים. זה נכון. אבל זו הדרך. אין דרך אחרת. אי אפשר להתעסק רק ברוחניות. או במילים אחרות, אי אפשר להתעסק עם פנימיות התורה, אם אין את חיצוניות התורה. מה? אין דבר כזה. זה כמו, איך אומרים, להגיע לפנטאוס בלי קומה ראשונה, שנייה ושלישית. אפשר? אי אפשר. צריכים לבנות קומה ראשונה, שנייה, שלישית, ואחר מכן. וזה דרך אגב עוד אחת המצוות שספרתם לכם מוחרת השבת, ספירת העומר שמופיעה בפרשה שלנו. מה זה ספירת העומר? וספרתם לכם מוחרת השבת. לכם, כל אחד ואחד מאיתנו צריך לספור את הספירה. ואם מישהו מחסיר יום אחד, אז כאילו לא ספר, הוא לא יכול להמשיך לספור. יש בזה מחלוקות גדולות, עצומות, אבל מה הרעיון מאחורי זה? כי אם מישהו חושב שספירת העומר זה סתם ספירה סתמית, יש לו טעות גדולה מאוד. ספירת העומר היא ספירה במטרה, וכל יום יש לו חשיבות בפני עצמה. זה כמו שאני פעם סיפרתי את המשל הזה, אמר יהודה מביא את המשל הזה בצורה שונה, שנגיד חברה אחת החליטה לחלק לאנשים מתנה. אז היא אמרה להם, תראו, אנחנו כל יום ניתן חלק של מכשיר, אתם צריכים לאסוף את החלקים האלה כל יום. ברגע שיהיה לכם את כל החלקים, תחברו אותם ביחד לפי ההוראות, ואנחנו ניתן לכם חומר מיוחד, אתם מכניסים למכשיר הזה שיצרתם, וחול יהפך לזהב. טוב? לצורך העניין, כדי שזה יתחבר לזה, זה 49 יום. אוקיי? 49 ימי ספירה. הגיעו בסוף כולם, וכל אחד מרכיב את המכשיר שלו. היו כאלה שהיה לה חסר להם חלקים. אז מה קרה? מכשיר התפרק, לא החזיק. היו כאלה שלא חיברו כמו שצריך. אז איך שפתחו, חיברו אותו לחשמל את המכשיר, התפוצץ. רק אלה שהצליחו באמת לחבר כל יום את החלק כמו שצריך, ולא החסירו אף חלק וחיברו כמו שצריך, הכניסו חול מצד אחד, יצא זהב מצד שני. זה משל כדי שנבין מה המשמעות של ספירת העומר, במובן של ספירה של כל יום וכל יום שלו חשיבות. זה אחת מדרך אגב מהשאלות ששואלים, למה סופרים... 1, 2, 3, שבוע, שבועיים. למה לא סופרים הפוך? הרי זה כמו טבלת ייאוש, הרי אני מחכה, למה אני סופר? כדי להגיע למתן תורה. אז אני בעצם צריך לספור הפוך. אני צריך לספור עוד 49 יום, עוד 40 יום, עוד 30 יום, או הנה עוד יום אני מקבל את התורה. לא ככה? זה נשמע הרבה יותר הגיוני.
לא, אני לא במצב של ייאוש עכשיו.
איך?
אני לא במצב של ייאוש, אני יאללה, מתי זה כבר ייגמר.
לא ייאוש.
לא בייאוש.
במה? את רוצה? איך?
כל יום שהסופרים יש לו משקל.
זאת אומרת?
אני שמח במה שעשיתי.
ייאושה, כאילו אתה מגיע בשיא השיאים.
זאת אומרת, שמה? מה החשוב? יום מתן תורה או הספירה?
התהליך.
הספירה, אני חושב חשוב. הספירה כדי להגיע למתן תורה.
זאת אומרת שבלי התהליך, אני לא יכול לקבל את התורה. לא יכול לקבל את התורה. זאת אומרת, כל יום, זה שתי הדברים שאתם קוראים לפני, יש שבע ספירות, שבע כפול שבע, זה 49. כל יום ויום יש לו ספירה מסוג אחר, ומצטרפת עליו עוד ספירה של אותו שבוע ספציפי. וזה בשביל המלכות שבמלכות, מלכות שביסוד וכולי. זה ספירו, זה הכל, כל אחד מהם יש לו מושג. על פי הקבלה יש 10 ספירות. אז יש את השלוש ספירות, עליכם כאן, יש לי לזה כאן את הטבלה כאן, יש את השלוש ספירות הראשונות, שאליהם אנחנו לא מתייחסים. זה ספירות עליונות. הן שולטות על שבע הספירות האחרות. אנחנו מתייחסים לשבע הספירות האחרות. שהשבע הספירות האחרות זה מה שאתם קוראים בזה. עכשיו, השבע זה עוד דבר. בכל פרט יש את הכלל, בכל כלל יש את הפרט. זה גם כלל בקבלה. זאת אומרת, מה הכוונה? הכוונה היא שכל תא בעצם מכיל את כל העולם כולו. זאת אומרת, מה הכוונה? כל אחד מהספירות מכילה בתוכה את הספירות האחרות. אז מה המשמעות של הספירה הזאת? היא כאילו האמא. היא המרכז שבתוכה יש את הספירות האחרות, כאשר הבולט זה הספירה הספציפית שאנחנו סופרים. זאת אומרת, אם אנחנו נראה שיש שבוע שלם שהוא יסוד, או יש שבוע שלם שהוא חסד, אז בכל יום אנחנו נראה יסוד שבחסד, מלכות שבחסד. זאת אומרת, בתוך אותו, זה כמו שאמרנו, שגם כל אישה וכל גבר מכילים בתוכם גם את הקטע הגברי וגם את הזכרי וגם את הקטע הנקבי. אז מה עושה את ההבדל בין האנשים ובין גברים לנשים? המינון. המינון. שזה אחד הוא כעסן, אחד הוא זה, יש את המרכיב האש, הרוח, המים והאפר. זה הכל מתחבר ביחד לשם של הקדוש ברוך הוא, שגם זה מתחבר לשבע ספירות. אבל אנחנו לא בשיעור קבלה עכשיו. לא ניכנס לזה. אבל מה שקורה בעצם זה המשמעות היא מאוד עמוקה של הימים האלה של ספירת העומר. זה כמו שתמיד אנחנו אמרנו, זה לא פעם ולא פעמיים, שמספרים על יעקב אבינו, שהוא עבד ברחל שבע שנים, והיו בעיניו כימים אחדים. בדיוק, אנחנו תמיד שואלים את זה, מה זה? סליחה, זה לא נורמלי הרי. אם הוא כל כך אוהב את רחל, והוא מחכה ליום שהתחתן איתה, אז כל יום צריך לעבור לו כמו שנה, ולהפוך צריך כתוב, והיו הימים כשנים, אבל כתוב הפוך. היו בעיניו כימים אחדים. איך זה יכול להיות? שאנחנו מצפים למשהו, איך עובר הזמן? לאט, לאט, לאט. אז איך היו בעיניו כימים אחדים? וזה בדיוק מתחבר לעניין של ספירת העומר, כי גם כאן, לכן אנחנו צריכים 1, 2, 3, 4 ולא הפוך. למה? כי כל יום יקרה לזה, כמו שיבוא בן אדם ויגיד, גם זה אנחנו דיברנו לא פעם ולא פעמיים, יבוא בן אדם ויגיד, שמו, אני רוצה שתבנו לי כאן בניין. כל אבן שאתם שמים, אתם מקבלים שכר. אני נותן לכם באופן כללי, אתם בונים את הבניין הזה בקופה כזאת ואחרת, אתם מקבלים בסוף הבנייה, סתם לדוגמה, מיליון דולר. נכון? נשמע טוב. אז אנחנו בונים שהתקווה שלנו לקבל את המיליון דולר הזה. אז עכשיו, הזמן שעובר, הוא עובר מאוד לאט. כי אנחנו כבר מחכים למיליון דולר, אז כל יום עובר. וכל דרך אגב שמתקרב התאריך, אתם מכירים את זה בצום, בדקות האחרונות של הצום, וואי, זה לא עובר, ואני כבר מת לאכול. וואי, צמת כל היום, מה קרה? עכשיו פתאום נהיה לך רע. מה קרה? לא, לא, אתה יודע שזה עוד מעט מגיע. אז הכל נהיה, וואלה, כל דקה נהיה את שעה. וואו, וואו, עוד חמש דקות. וואי, זה חמש, זה לא זז. אחת, שתיים, שלוש, מתחילים לספור את השניות. מה קרה? אז זאת אומרת שבעצם שאני מצפה למשהו, אז הזמן עובר לאט. ולא רק זה. אני בעצם, הדבר החשוב הוא למה שאני מצפה. אבל, כאשר אני הייתי בא לאותו בן אדם ואומר לו, תשמע, כל יום אתה מקבל, אתה יודע, לא כל יום אפילו, אפילו אתה יודע, כל יום, נגיד כל יום, כל יום אתה מקבל 100,000 דולר. איך עכשיו הוא היה?
שמח כל יום.
שמח, והימים היו עוברים לו ככה. למה? היום 100,000, 200,000, וואי, יש לי 300,000, 400,000, 500,000, כי כל יום יש לו משמעות. ברגע שהמשמעות היא רק במטרה, והתהליך הוא שולי, אז התהליך הוא לא חשוב. לכן הסוגיה המעניינת זאת, למה בעצם מברכים על כל יום בספירת העומר? וזה גם כאן יש לי, אם ספירת העומר היא תנועדה, הרי אתה בא ואומר לי, אם יום אחד לא ספרתי, התבטלה הספירה. למה? כי זה ספירה, מצווה אחת כאילו. אז אם זה מצווה אחת, למה אני כל יום מברך? אני מברך בהתחלה על כל הספירה, ואני אספור עד שנגיע ל-49. למה אני מברך כל יום? ולא רק זה, אומרים לי, בנוסף שאם יום אחד לא ספרתי, אז אני לא יכול לברך יותר. אז מה, תגיד, תחליטו. או שזה כל יום זה מצווה, או שכל התהליך הוא מצווה. אבל האמת ששתי הדברים נכונים, וזה בדיוק הבעיה. המצווה היא לספור ספירת העומר, במילים פשוטות שנבין, לבנות את עצמנו. אבל הזמן שעובר, יש לו מטרה. זה לא שאנחנו מחכים, ואז באה התורה. לא, התורה לא תבוא אם אנחנו לא נכין את עצמנו. וזה מה שיעקב היו בניו כימים אחדים, הוא הכין את עצמו לקראת בניית הבית היהודי. אז כל יום שעבר היה בנייה. והוא הרגיש שהוא משיג דברים, אז עבר, הזמן עבר מהר. כי כשהימים שלנו מלאים, הם עוברים מהר. כשהימים הם ריקים, הם עוברים לאט. וזה בדיוק המשמעות של ספירת העומר. כשאנחנו סופרים, כל יום יש לו משמעות. לכן מברכים על כל יום. כי כל יום השגנו, תפארת שבתפארת, היום השגתי את זה. נכון, אם אנחנו רוצים באמת להיכנס יותר לעומק, יש כאלה דרך אגב שלא אומרים בכלל שתי המילים האלה בכלל, יש כאלה שכן אומרים, יש כאלה שמוסיפים, אבל גם אם אמרנו ולא בדיוק עשינו, כי צריך להבין מה תמון במילים האלה. למשל, יש יום שבו את צריכה לעבוד על החסד, על חסד שבגבורה. מה זה חסד שבגבורה? זה לא חסד רגיל, זה חסד שאת צריכים, מה שנקרא, לעבוד עליו מצד הגבורה שבו. זאת אומרת, כמו שאנחנו אמרנו, ההתמודדות, האמור ואמרת, ההתמודדות שיש לנו עם העולם. ההתמודדות היא מוקפת בכל מיני סוגים ודברים. לפעמים אדם צריך לעשות חסד וקשה לעשות את החסד, אז צריך את הגבורה. אז זה גבורה שבחסד. יש חסד שבחסד, שזה עוד פעם משהו אחר. זאת אומרת, יש משמעות למילים האלה. זה בנייה. עכשיו, הבנייה הזאת, גם אם אנחנו לא מבינים, כל עוד אנחנו יודעים שיש, אנחנו בונים את עצמנו ומשתדלים לעשות דברים טובים. יש דרך אגב ספרים שמראים בכל יום ויום של הספירה, מהי עבודת אותו היום, על מה לעבוד. כן, היום ללכת לתת צדקה, היום לעשות ככה, לעשות ככה, לבנות את הנדבך על נדבך, כי זה בנייה רצינית. ואז פתאום אנחנו מתחילים להבין באמת את המשמעות של, וואו, עכשיו אני מבין, למה מברכים כל יום? עכשיו אני מבין, אנחנו עושים היום יום אחד, היום שניים, היום שלוש, כי היום אני שלוש. היום אני 4, היום אני 5. וכך גם אצל יעקב, והיו בעיניו כי ימים אחדים. אבל אם אנחנו סתם סופרים, אז יש בעיה, זה כמו את הבדיחה הזאת, גם בבדיחה הזאת סיפרתי לכם, שבא אחד מגדולי ישראל, בא אליו איזה אחד כזה, משכיל כזה, רצה לדעת שהוא גם בעניינים כאילו. אמר לו, כבוד הרב, אני רוצה להגיד לך משהו, אתה יודע, יש מנהג לאכול מאכלי חלב. הוא אומר, אני מקפיד כל יום, לאכול בורקס עם גבינה או משהו כזה. אז הרב שלו, תגיד לי, ומה אם אתה שוכח יום אחד? אז למחרת אני אוכל בלי ברכה. אז זה, עוד פעם, במילתא דבדיחותא. אבל זה העולם. העולם, אנחנו סופרים. מה אתם סופרים? אז אולי, רק המסר הזה, לא סתם הפרשיות נופלות ככה, אמור ואמרת. האמירות שאנחנו אומרים, איך אנחנו מחנכים את הילדים שלנו, זה הזמן בעצם להתמקד בדברים האלה. כי אנחנו בונים את עצמנו כדי להגיע למתן תורה. וכאן חשוב להבין עוד דבר אחד, אנחנו לא לבד, אנחנו חלק. הרי מה הבעיה בספירת העומר? שבאים ואומרים, ספרתם לכם. כל אחד ואחד צריך לספור בעצמו. יש מצווה מיוחדת שבן אדם יספור לעצמו. להבדיל מהדברים אחרים, שבן אדם יכול לצאת ידי חובה בכך שהחבר שלו עושה, אתה מכוון להוציא אותו. כאן יש מצווה על כל אחד לספור. זאת אומרת, המצווה היא כאן, אם אנחנו רוצים לחזור לגברה ולחפצה, כאן המצווה היא בגברה. זאת אומרת, המצווה היא על האדם ולא על עצם הספירה. כי עצם הספירה אין לה שום חשיבות אם אתה לא בנית את עצמך. זאת אומרת, הספירה היא כאן של האדם.
יכול לשמוע ברכה ממישהו.
איך?
יכול לשמוע ברכה ממישהו.
הברכה, אבל לא הספירה. הוא יכול לשמוע את הברכה ולצאת את היחובה אם הוא כיוון לצאת והוא כיוון להוציא. אנחנו נוהגים לברך לבד, אבל הספירה הוא צריך לספור לבד.
אני תימן זה ככה, אבל אני מברך.
לא, היום כבר התפשט המנהג שכולם מברכים. אבל הספירה בכל מקרה, גם לאלה שסוברים, שמברך השליח ציבור, מישהו מברך בשביל כולם, את הספירה כולם סופרים. זה ספירה אישית, זה בנייה אישית. אבל הבנייה האישית היא בתור חלק מהכלל, וזה אסור לשכוח. אף פעם. זה ואהבת לרעך כמוך, זה בסיס ביסוד. לכן דווקא בתקופה הזאת, תלמידיו של רבי עקיבא מתים, שלא נהגו כבוד זה בזה, ולא ניכנס כאן לסוגיה, דיברנו עליה כל כך הרבה, אז אנחנו כולם יודעים על מה מדובר, זה ברמות אחרות, אבל הנימוד בשבילנו הוא, שתבין דווקא, למה דווקא בתקופה הזאת, תקופה שמחה, תקופה מאוד שמחה, אבל אסור לשכוח בזמן שאני בונה את עצמי, ואהבת לרעך כמוך. זה כלל גדול בתורה, זה לא עובד לבד. אני לא בונה רק את עצמי, אני בונה את עצמי בתור חלק מהכלל. רק ככה בונים, להיות חלק מהכלל. וכמו שאמרנו, הכלל בעצם מכיל את כל הפרטים. וזה הרעיון של הספירה והשבע ספירות. כל ספירה הוא ספירה מכילה את הספירות האחרות. עוד נקודה מאוד מעניינת ואיתה אנחנו נסיים לה היום, שאנחנו מדברים על אמור ואמרת ולקדש את עצמנו ולהסתכל על הדברים בצורה נכונה. יש גם עניין של הסתכלות טובה. מה הכוונה? יש לנו, מדובר בפרשה שלנו על זבח, אמרנו לרפואה שלמה?
לא.
השיעור האלה רפואה שלמה של רותי בת טוני. איפה היינו? אמרנו, יש קורבן תודה. לרפואה שלמה, כן. יש קורבן תודה. קורבן תודה הוא מאוד מוזר. יש לו כתוב בפרשה בכל אופן. כתוב, בוא נראה מה נמצא את זה, אם לא אנחנו נגיד את זה בעל פה. וכי תסבכו זבח תודה להשם, בן אדם קרא לו נס, הצלה, מה שהם עושים ברכת הגומל למשל, היה מביא קורבן תודה לבית המקדש. אז אומר, כי תסבכו זבח תודה להשם, לרצונכם תסבחו. מה זה לרצונכם תסבחו? מה, יש מישהו שלא יביא זה לרצון? קרא לך נס. אז ברור שאתה, אחרת אל תביא רב קורבן בכלל, ברור שאתה מביא זה לרצון, אז מה זה לרצונכם תסבחו? מה התורה רוצה להדגיש כאן? מה? לא, לא קשור לסוג הבהמה כרגע. קשור לעניין שהבאת זבח תודה, תביא זבח תודה, נעשה להכנס, הבאת תודה, לרצונכם. את צריכה להביא את זה לרצון. מה זה לרצון? אם אני לא רוצה להביא, אני לא אביא. כי הרבה דברים קורים, דברים שאף אחד לא יודע עליהם. אני אומר, לא, וקורבן, נגמר הסיפור. אבל אם אני מביא, אז מה, מה שאני רוצה להביא? אחרת לא הייתי מביא. עכשיו, אני בא להגיד תודה לקדוש ברוך הוא, אז מה זה לרצונכם תסבחו? התורה כאן מדגישה, וכאן אומרים לנו חכמים, דבר מאוד מעניין. אנחנו מסתכלים על הדברים, הרי על מה אני עושה אומר תודה לקדוש ברוך הוא? על מה?
במה?
היה לי איזה צרה, והוא הציל אותי. אז על מה אני מודה?
על ההצלה.
על ההצלה. ומה עם הצרה? על הצרה אני לא מודה. בן אדם שהוא בא להביא קורבן תודה לקדוש ברוך הוא צריך להודות לא רק על ההצלה אלא גם על הצרה. זה כמו שאנחנו אומרים, להעביר את זה קצת יותר, היינו לא מזמן חגגנו את חג הפסח, יציאת מצרים, וואו, הוציא אותנו משעבוד לגאולה וכל הלילה וואו, אמרנו תודה על מה? שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו משעבוד לגאולה. ומה עם השעבוד? הרי מי שם אותנו במצרים? הוא. אז מה? אל תשים אותי במצרים ואל תוציא אותי. מה המשחק הזה? מה המשחק הזה?
אתה יודע ששמת אותי כדי לגאול אותי.
זה לא ששמת אותי כדי לגאול אותי. אם לא היית שם אותי שם, לא היה עם ישראל.
יש משפט כזה שכבר לדעת. אם לא, אם
לא, אם לא, אם לא. זה לא שינה של משפט או לא משפט, זה עניין עקרוני. אם אני רוצה להיות עם, אם אני רוצה להיות בן אדם טוב, אני צריך להתמודד עם הרע. כי אם אני לא אתמודד עם הרע, אני לא אהיה טוב. כי בלי רע אין טוב. שלמה המלך כבר אמר את זה. מה ההבדל בין הכסיל לחכם? בשביל מה צריך את הכסיל בכלל? בשביל מה צריך אותו? אם אין כסיל אין חכם. אם אין אור אין חושך. אם חושך אין, אין אור. זאת אומרת, בעצם...
איך אני אני?
מתי ישנו? יפה, זה לא רק דבר והיפוכו. לפעמים, בדיוק, לפעמים השחור מביא את הלבן. כי בלי השחור לא יהיה לבן. זאת אומרת, שעם ישראל נכנס לשיעבוד, מזה יצא עם ישראל. אם הוא לא נכנס שיעבוד, לא יוצא עם ישראל. זה כמו שבהרבה דברים בחיים, אתה רוצה להגיע להישגים, אתה צריך להתאמץ. אתה צריך לעבור שלבים בחיים, שלפעמים הם לא קלים ולא פשוטים, אבל כתוצאה מהמאבק, אתה יוצא מחוזק. זאת אומרת, אם לא היה יצר הרע, לא היה כלום. בזכות יצר הרע, אנחנו מתמודדים. וזה בעצם מה שאומר, לרצונכם תסבחו. זה גם שאלה של איך אני מסתכל על הדברים. וזה היה סיפור פעם, סיפרתי לכם אותו, עם זה אנחנו נסיים, סיפור מאוד נחמד וחביב. מלך אחד עשה את התמונה שלו. ציור, שיציירו אותו. אז הוא עשה מכרז, וכמובן, אלפי ציירים נפגשו למכרז, צייר אחד זכה. יופי. צייר זכה, בא לארמון המלך, התחיל לצייר אותו, אחר כך סיים את העבודה אצלו בבית, גמר את העבודה, קרא עוד מלכותו, סיימתי את התמונה. המלך אמר, אין בעיה, זה אירוע שצריך לזכור אותו, זה לא פשוט. עשו מודעות בכל הממלכה, ביום כך וכך, בשעה כך וכך, יהיה גילוי של התמונה לעיני כל העם, וגם המלך פעם ראשונה שהולך לראות את התמונה. בקיצור, מגיעים חצוצרות, פמליה שלמה, מגיעים, כולם מתיישבים שם, המלך נכנס, חצוצרות, כולם קמים, המלך יושב על הכיסא המלכות, התמונה על הבימה, מחוסה כמובן, והצייר ניגש, מוריד את הכיסוי מהתמונה, המלך מסתכל, והוא רואה את התמונה, שכחתי להגיד לכם, המלך היה קצר, חסר לו יד ימין, חסר לו עין ימין. וככה הצייר צייר אותו. ככה, קופי. ההוא מסתכל, רואה? תתלו אותו. אנשים לא הבינו, מה, הוא צייר את המלך בדיוק כמו שהוא נראה. אחד על אחד, מדויק. תלו, תלו. עוברים שבועיים, שלוש, ארבע, המלך אומר, רואי, אני עדיין לי תמונה, אני רוצה תמונה. עוד פעם פרסמים מכרז, כמובן שעכשיו כבר לא כולם ניגשו, אבל היו כאלה שניגשו. זכה אחד, וכמובן אותו תהליך, מצייר, בלה בלה בלה, רואה, כבוד המלך, התמונה מוכנה, מודעות, עכשיו הגיעו כפול קהל. מה מולה מלא מפה לפה, כולם רצו לדעת איזה תמונה הוא יצייר, מה הולך, איך זה הולך להסתיים. בקיצור חצוצרות, בלגן, ציק, המלך מגיע, מתיישב על הכיסא, הציור על הבמה, הכיסוי מכוסה, הצייר ניגש, מוריד את הכיסוי, מסתכלים, וואלה, חבל על הזמן, איזה תמונה. רואים את המלך גבוה, שני עיניים, שני ידיים. המלך מסתכל, תגיד לי, אתה מזלזל באינטליגנציה שלי? זה אני? את מי אתה מנסה לתחמן? תלו אותו. אולי אנשים לא הבינו מה קורה כאן. הוא צייר אותו בלי, כמו שהוא בדיוק, תלו אותו. זה מצייר את המלך יפה, גם אותי תולים. טוב, עוברים שבועיים, שלוש, ארבע, מלך לא יכול לישון. מה זה? אין לי תמונה. מה יהיה? מוציא מכרז. מי ניגש למכרז? אף אחד. מי ניגש למכרז? ציור את המלך כמו שהוא, ציור את המלך, תולים את כולם. במקרה עובר איזה תייר. רואה מודעה, $1,000,000 למי שיצייר את התמונה של המלך. אומר, $1,000,000? אני צייר, אולי אני אלך על המכרז הזה, אולי אני אזכה. הוא ניגש למכרז, נו. כמובן שהוא זכה, למה הוא זכה? הוא היה יחיד, מה זה? הוא זכה. טוב, הוא זכה, הוא נתן מבסוט. באים לקחת אותו למלך, לארמון, שיתחיל לצייר. הוא הולך ברחוב, הם מסתכלים עליו, כמו גופה מהלכת. מסכן, אנשים מסתכלים, מסכן, וואלה, עושים לו חמסות, מה לא עושים לו. אמרתי לי, מה קרה? מה אתה לא יודע? לא שאלת, לא בררת? היו שתיים לפניך שציירו את המלך, זה צייר ככה, זה צייר ככה, הרג אותם, הרג אותם. מה אתה, איך אומרים? אתה גופה מהלכת, אתה כבר תכין את הצוואה, אתה גמרת את הקריירה. הוא אללה אומר, שי, מתחיל להזיע וזה, מה אני אעשה, מה הולך לעשות? מה לעשות? לברוח הוא לא יכול, הוא חייב ללכת, להמשיך בדרך. טוב, מגיע אליו ארמון, מתחיל לצייר את המלך, הולך אחר כך להשלים את התמונה, מתקשר למלך, כבוד המלך, התמונה מוכנה. טוב, מפרסמים הודעה, הפעם, מי לא הגיע? וואלה, היו צריכים לשים מסכי ענק בחוץ, למה מיליונים, כל הממלכה הגיעה לראות מה הולך לקרות. איזה מין הוצאה להורג תהיה כאן? מה הוא כבר יכול לעשות? בקיצר, המלך בקושי מפלס דרכו להגיע לאולם. ככה מלא. חצוצרות, בלגן, המלך נכנס, כולם קמים, המלך תישב על הכיסא. בבקשה, תראה את התמונה. הצייר ניגש לתמונה, כולם מסתכלים ככה, מה זה בעיניים נוצצות, מחכים לראות מה הולך לקרות עכשיו. הוא מוריד את זה, המלך מסתכל, למחוא כפיים הוא לא יכול, למה חסר לו יד, כן? הוא אומר, וואו, איזה יופי, מסתכלים. מה הוא עשה? הוא צייר את המלך רוכב על סוס גבוה, בפרופיל מצד שמאל. אז ראו, לא ראו את היד שחסר, ולא ראו את העין שחסרה. ראו אותו מחזיק רובה בצד, ביד שמאל, ומסתכל עם העין שלו למרחק. מה זה תמונה מרשימה? חבל על הזמן. עכשיו הגודל שלו, בגלל שרחב על סוס, היה נראה ענק. הוא אמר, או, זאת תמונה, ככה זה רואים את המלך. זאת אומרת, מה התובנה כאן? להסתכל על הצד היפה. בכל דבר יש צד שלילי וצד חיובי. כאשר אנחנו מסתכלים, נראים על מלך מלכי המלכים, בדרך כלל אדם יכול להסתכל על דברים פגמים כאלה ואחרים, קודם כל הוא לא רואה נכון, הוא לא רואה טוב. אבל בכלל בחיים כדאי להסתכל על הצד הוורוד. ארץ ישראל. נכון, לצערנו הרב, יש חילול שבת, יש בשר טרפה שנמכר בחוצות העיר, יש מכוניות שנוסעות בשבת, יש מה לעשות, יש שחיתות, מה אין? אז בן אדם יכול להגיד, וואי, וואי, זה ארץ ישראל, אבל מצד שני, לא היה תורה כמו שיש היום בארץ ישראל, אף פעם לא היה, כל כך הרבה לימוד תורה, כל כך הרבה ישיבות, כל כך הרבה בתי כנסיות, כל כך הרבה מסעדות כשרות,
בעלי תשובה,
מה לא? שפע של אוכל כשר שאי אפשר אפילו להבין, כבישים, מדינה מפותחת. מה אין כאן? הרמת חיים הגבוהות בעולם. אז בן אדם יכול להסתכל על התמונה השלילית, בן אדם יכול להסתכל על התמונה החיובית. אבל מה רוצה הקדוש ברוך הוא? זה הכל מעשה הדף של בורא עולם. הוא רוצה שנסתכל על מה? על החיובי או השלילי? על החיובי. ולא רק זה, שאנחנו גם נבין שהשלילי בסופו של הדרך הוא מה? הוא גם חיובי. וזה בעצם אמור ואמרת. זוהי שיטת החינוך. זה לחיות על קידוש השם, לא למות על קידוש השם. זה לקדש שם שמיים ברבים. זה אומר שכשאני הולך למקום מסוים, להיות גאה בזה שאני יהודי שומר מצוות. לא להתבייש. ואם אני מקפיד על כשרות ואחרים לא, לעשות את זה בלי בושה. זה קידוש השם. לא תמיד זה קל, ואין צוחקים עליך. אבל בסוף הדרך, זוהי האמת. וזוהי הדרך. וזה נקרא קידוש השם. ואם נלמד להסתכל על היופי שיש לנו, אז גם ממילא אנחנו נעשה את הכל גם בכיף. וזה בעצם מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. אבל בשביל זה צריך אמור ואמרת. צריך להחדיר את המסר עמוק עמוק פנימה. כי מאוד קשה לפעמים לראות אותו. אז שנזכה באמת, איך אומרים, לחיות לאור המסר הזה. לקדש את השם בחיים. וגם כשזה לא קל וזה קשה, להסתכל תמיד על הצד הטוב והיפה. ולהשתדל לו לעשות וגם להעביר את המסר כמובן לדורות הבאים, עם כל הקשיים.